אנחנו נמצאים בספר פלא יועץ בנושא אבלות שעיקרו, חלק הראשון שלו העיקרי, הוא על חורבן בית המקדש. בשיעור הקודם דיברנו על כך שהאדם צריך לצייר ולדמיין לעצמו את צער השכינה כמו צער שחלילה אמא שלו, ועל ידי שהוא ידמיין את זה ויצייר בדעתו, זה ישפיע עליו, הוא יפנים את הדברים, ירגיש מהו הצער הזה, ברמה מסוימת לפחות, וככה הוא יוכל באמת להתאבל על חורבן בית המקדש. ואחרי שהרב דיבר על הדוגמה הזאת, הרב אמר עוד, כתב עוד עניין אחד בקשר לזה, דיברנו על זה בקצרה בשיעור הקודם, אז היום קצת טיפה נרחיב. אומר הרב, וחזות וחזות, החי ייתן לליבו, דברים הממררים את הלב וישפוך את נפשו בכל יללה, אולי יזכה ויראה בנחמת ציון ובבניין בית מקדשנו ותפארתנו שיבנה במהרה בימינו אמן. הרב נתן דוגמה אחת של ציור והדמיית צער השכינה, כמה השכינה נמצאת בצער, והרחבנו בזה בשיעור שעבר. אבל זה לא רק זה, יש עוד דרכים שאדם יכול לצייר אותם כדי להביא את עצמו בהרגשה הזאת של החיסרון בכך שאין לנו בית המקדש. כמו שדיברנו כבר כמה פעמים, אם היינו מרגישים מה זה בית המקדש ואחר כך מפסידים אותו, היה לנו הרבה יותר קל לחוש, להרגיש את הקושי, את החיסרון, מה אין לנו, מה איבדנו. עכשיו שאנחנו, לא אנחנו ולא אבותינו ואבות אבותינו, לא ראו, לא הרגישו לרגע מה זה חיים בצל צילו של בית המקדש, מה הם החיים כשהשכינה שורה על ישראל, שיש קדושה, שיש טהורה, הרבה יותר קשה לנו להבין מה חסר לנו, מה אין לנו. ולכן האדם צריך לפחות כמה שניתן לצייר, לדמיין, לנסות לחלום על זה כביכול, איך אם הוא עכשיו היה בית המקדש קיים, שהוא היה בא לשם ורואה מה שרואה, יש תמונות שמדמות איך בית המקדש נראה, כשאדם מדמיין את זה ומצייר את זה, או למשל שהוא מצייר את הדברים השליליים, את החורבן, לדמיין את בית המקדש נשרף באש, בית המקדש המפואר, הקדוש, הטהור הזה, נשרף באש. את הגלות הנוראית, את ההרג, הרצח הנורא שביצעו האויבים שלנו בעם ישראל, הרגו את מיטב בחורינו, את מיטב היהודים הצדיקים, הקדושים, הטהורים, הרגו אותם, פגעו בהם, בצורה מבזה מאוד, למשל מה שאומרים בפירוש בפסוקים של תיקון רחל, שפכו דמם כמים סביבות ירושלים ואין קובר, נבלת עבדיך מאכל לעוף השמיים, בשר חסידיך לחייתו ארץ. ההדמיות של הדברים האלו, אומר הרב, הם דברים הממררים את הלב, זה גורם ללב להיות מר. זה נכון שלא טוב לאדם בחיים הרגילים שלו להיות במרירות. רוב הזמן במשך היום אדם צריך להיות מאושר ושמח בחלקו, מודה להשם על הטוב שיש, איזה הוא עשיר השמח בחלקו. אדם שהוא במרירות, יש בזה כפיות טובה כלפי בורא עולם, שאתה לא רואה את הטובות שיש, שהשם נתן ושהשם עשה לך. אבל יש זמנים שבהם האדם צריך להיות במרירות. ואלו אותם דקות, אותם רגעים, אותם ימים שבהם עסוקים אנחנו באבלות על חורבן בית המקדש. אם זה תוך כדי תפילה בבקשות שמבקשים על זה, ואם זה בתיקון חצות וכדומה, כשמזכירים את עניין החורבן, אז האדם צריכה להיות לו מרירות הלב. ומריאות הלב מגיעה על ידי שהאדם משער ומצייר ומדמיין כמה האבלות הייתה קשה, כמה הגלות הייתה כואבת, כמה היה סבל לישראל באותה תקופה. לדמיין את צורת בית המקדש כשהוא נשרף באש, זה דבר שמשפיע על לב של יהודי. אז זה מה שהרב אומר, על ידי שאתה תדמיין ותצייר לעצמך דברים המררים את הלב, ממילא ישפוך את נפשו בכל יללה. כל יללה זה יכול להיות בכי ממש, אבל הרב בכוונה לא כתב פה ימרר את נפשו ביללה, כי לא כל בן אדם מסוגל להגיע לבכי ממש. לא כל בן אדם ולא בכל מצב. יש אנשים יותר רגישים, נשים בוודאי הרבה יותר רגישות, בקלות הן מגיעות לדמוע ולבכות על כל מיני דברים, אבל אצל גברים זה הרבה פחות, וגם בין הגברים יש דרגות. יש כאלה שהם קשים, לא, שום דבר לא יגרום להם לבכות. יש כאלה דברים מסוימים כן, דברים מסוימים פחות. אז גם אדם שלא מצליח להגיע בכאב על החורבן לבכי, לפחות שזה יהיה כל יללה. דיברנו על זה כבר באחד השיעורים הקודמים, שדוד המלך אומר, שמע השם קול בכי. לא כתוב שמע השם את בכי, אלא את הקול של הבכי שלי. ולמדו מזה מרן החידה ועוד אחרונים, שאם האדם לא מגיע, לא יכול לבכות, לא מצליח לבכות, בבידויים, בסליחות וכדומה, לפחות שיאמר את הדברים בקול של בכי, בנגינה של בכי. אמנם זה לא מושלם, אבל אחרי הפעולות נמשכים הלבבות, זה קצת יוצר אווירה של צער, אווירה של כאב. אז לכן הרב בכוונה הדגיש פה כל יללה ולא סתם יללה, כי לא חייב להגיע לבכי ממש. נכון.
זה בעיה.
כן, בדיוק, אתה שואל פה שאלה טובה מאוד. זה נכון, זה לא אמיתי, וזה לכאורה הצגות. אבל האמת היא שחז"ל כבר לימדו אותנו בכמה מקומות, שאחרי הפעולות נמשכים הלבבות. אם אדם עכשיו עושה את זה בשביל אחרים, שאנשים יראו, תראו איך הוא בוכה, תראו איך הוא צועק, תראו איך הוא... זה באמת לא משפיע כלום, זה רק בשביל מה אחרים יגידו, מה אחרים יחשבו. אבל כשאדם עושה את זה בשביל עצמו, אז המנגינה של הצער, למשל, תיקח לדוגמה, אתה עכשיו נמצא במצב רוח סביר, נורמלי, לכאן או לכאן. עכשיו אתה שומע שירים שמחים. זה לבד מביא את האדם לשמחה. תשמע, כן, בדיוק זה מדבק. יש דיבוק טוב, כן. עכשיו אם אתה שומע שירים עצובים, זה גם משפיע. האווירה עכשיו, אדם רוצה להשמח, פתאום ישמיע לו שירים עצובים. הוא אומר, תחבו את זה, זה מפריע לי, אני עכשיו רוצה. אבל מה אכפת לך? זה סתם, זה לא בשבילך, אתה שמח, יש לך... לא. האווירה הסובבת משפיעה על האדם, ולכן גם האדם לכשעצמו, כשהוא מנגן ניגון של יללה, ניגון של בכי, זה כבר מביא אותו לאיזשהו מסגרת, לאיזושהי אווירה של צער מסוים. ועם הזמן יכול להיות שזה ישפיע, והוא גם באמת יבכה ממש, או לפחות ירגיש צער עמוק ופנימי. אז זה ההדגשה שהרב כותב פה בכוונה, כל יללה ולא יללה ממש. זאת אומרת, ודאי שיללה ממש זה הדבר הכי טוב, הבכי בתפילות וכדומה, זה הדבר הכי מושלם, אבל גם כשאתה לא מגיע לזה, בין בתפילות ובין בבכי על החורבן, בין בבידויים על עבירות, לפחות יש קול של צער, זה כבר עושה חלק מהפעולה. והרב כותב פה שאם אדם יעשה את זה, אולי יזכה ויראה בנחמת ציון, בבניין בית מקדשנו ותפארתנו, שיבנה במהרה בימינו אמן. התחושה שאדם שותף לכאב, שותף לחורבן, שותף לגלות, זה מפתח לזכות ולראות בגאולה. הרב כותב כאן אולי, כי באמת זה לא דבר ודאי, ברור שהיו לנו גדולי ישראל בכל הדורות שהיו בוכים על החורבן ונפטרו, לא הגיע הזמן הגאולה, לא הגיע בדור שלהם, אבל זה ודאי פתח, זה ודאי סיכוי יותר לאדם לזכות. מי שמתאבל על ירושלים אומר את הגמרא בסוף מסכת תענית, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. מי שלא מתאבל, חלילה לא יזכה. גם מי שנפטר כבר, אם הוא יתאבל על ירושלים, אז הוא יזכה לקום מתחת המתים ולראות בבניינה, לראות בטוב שבה. ומי שחלילה לא...
תשעה באב?
לא. תשעה באב זה יום מיוחד שבו כל כולו מיועד לזה. אבל גם ימי בין המצרים למשל, שלושה שבועות שהם מיועדים לכך. אבל כל השנה כולה יש לאדם חובה להיות מחובר וקשור לחורבן, לגלות, להצטער על זה ולהתפלל. אנחנו רואים שבתפילות שלנו, חלק ניכר מהתפילה, תפילת 18, מדברת על זה. מדברת על, 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 על הגאולה. מבקשים ראינה בעוניינו וריבה ריבנו, מהר לגאולנו גאולה שלמה למען שמך. השיבה שופטנו כבראשונה, תשכון בתוך ירושלים ירחה, את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח, ואישי ישראל ותפילתה מהרה באהבה תקבל ברצון. יש כמה ברכות שמיועדות בעיקר לעניין הגאולה של ישראל. רואים שזה שייך כל יום, שלוש פעמים ביום אדם מתפלל. אז יש צורך וחשיבות לאדם להתנהל בצורה כזאת. כשהאדם מאמין בזה, והוא בוכה על זה לא כבכי על העבר שלא בוכים על החלב שנשפח, אלא הוא בוכה כדי לצפות לקבל את זה מחדש, אז יש לו את הזכות לזכות ולראות את הדברים. ידוע סיפור על נפוליאון, היה קיסר חזק של צרפת. חוכמה בגויים תאמין, דבר חוכמה שאומר גוי, מתייחסים לזה בחשיבות, השם נתן חוכמה גם לגויים. אז הוא כבש הרבה מדינות, יום אחד, ליל תשעה באב, הוא עובר ליד בית כנסת, והוא שומע אנשים בוכים. מה זה בוכים? הוא תמיד דגל בזה שכולם יהיה להם חיים חופשיים ואין הגבלות וכל אחד לזה, הוא רוצה שהתושבים שלו יהיו מאושרים ושמחים בחיים שלהם. והנה הוא שומע בית כנסת, קבוצה של אנשים בוכים. אין דבר כזה אצלו. נכנס לבית הכנסת. לא רק שהוא רואה אותם בוכים, הוא רואה אותם יושבים על הרצפה. כולם בוכים, צעירים, מבוגרים. מה קורה פה? שאל מישהו, תגיד לי, למה אתם בוכים? מה לא טוב? אני אדאג לכם מה שאתם צריכים. הכל בסדר. אמרו לו, אתה מה יכולים להסביר לגוי עכשיו, להגיד לו בית מקדש? אמרו, תשמע, היה לנו איזה בניין מפואר מאוד, ונהרס לנו, התקלקל, נשרף, אז אנחנו מצטערים עליו. אמר להם, מה הבעיה? עליי, אני משלם. כמה עולה אני מוכן לבנות לכם את כל הבניין. העיקר אני רוצה את התושבים שלי מאושרים ושמחים. אמרו לו, לא, זה לא בדיוק ככה, זה בניין שנשרף לפני 1500 שנה ויותר, זה לא קשור לזה, זה עניין רוחני יותר, ניסו קצת מה שאפשר. נפוליאון היה חכם, הבין מה שהם אמרו, והוא אמר ככה. אנשים שבוכים על דבר שקרה להם לפני הרבה זמן ולא שוכחים ממנו, הם בסוף יזכו להחזיר אותו מחדש. גוי הבין, אפילו שזה עניין רוחני, אבל זה עניין שיש בו חוכמה, יש בו שכל, זה אומר מה שאדם לא מיואש וזורק את מה שהיה היה, הכל עבוד וגמר. לא, הוא מאמין, הוא יודע שזה יכול לחזור, הוא בוטח בזה, הוא מתפלל על זה, הוא חושב על זה. אדם שיש לו חשיבה חיובית ולא מיואשת, אלא תמיד הוא מנסה ובודק ומשתדל, בסוף הוא מצליח. זה אמר נפוליאון וזה מה שהרב פה אומר לנו. זה מה שחז"ל לימדו אותנו. מי שמתאבל, יזכה ויראה בשמחתה. אם אתה בוכה על החורבן ומצטער עליו ואכפת לך מזה, אז בעזרת השם תזכה לראות בבניין בית המקדש במהרה בימינו אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ממשיך הרב ואומר כך. וממוצא דבר, אתה תשמע כמה רע ומר המעשה שעושים קצת אנשים או נשים, שמתוועדים יחד לשמוח בשמחת מרעות, בלילי מוצאי שבת ובשאר לילות, בפרט בלילות החורף. ומרבים בשמחה של הבל, אוכלים ושותים ומנגנים ומשוררים שירי עגבים ושירי עכו. אוי להם, אהה עליהם, כי בלי ספק השמחה לתוגה תהפך להם או בעולם הזה או בעולם הבא, אם לא ייתנו לב לשוב. טוב, אנחנו נעצור כאן, הרב ממשיך את הדברים, הוא לא הסביר עדיין שום דבר, אבל בואו טיפה נבין מה שהרב אומר. אומר הרב, אחרי שהבנו את העניין הזה של חשיבות השותפות של כל יהודי ויהודי בצער השכינה, בצער הגלות, כמו שחז"ל אומרים במסכת תענית בדף י"א, שהאדם צריך להיות שותף לציבור. אם אדם יש לו ציבור צרה והוא לא אכפת לו ממנה, לא מעניין אותו, הוא לא אין בעיות, שיסבלו כולם, לא אכפת לו משום דבר, זה דבר חמור מאוד. גמרא אומרת שמה שעל הפסוק שכתוב בפרשת השבוע, וליוסף יולד שני בנים בטרם תבוא שנת הרעב. מה הדגשה בטרם תבוא שנת הרעב? מה זה משנה לך מתי הם נולדו? נולדו, העיקר יש לו שני בנים, גמרנו. לא, אומרת הגמרא, בכוונה התורה הדגישה בטרם תבוא שנת הרעב, כיוון שבשנות רעב, כשיש בצורת גדולה, אז יש עניין למעט במצוות התשמיש כדי למנוע מהאדם תענוג. אז הרי אתה אומר פה עכשיו שיוסף נולדו לו שני בנים וזה זמן רעב, איך זה יכול להיות? לא, הם נולדו כבר בטרם תבוא שנת הרעב. לפני שהגיע הרעב, אז נולדו לו הילדים ואז אין שום בעיה. אז רואים עד כמה, אפילו יוסף, שהוא מאכפת לו, יש רעב בעולם, הוא מלך, שולט בהכל, יש אצלו צרות של תבואה, לא חסר לו כלום. גם הוא צריך להיות שותף עם הציבור בצער שיש לציבור. איך? למה לא? קודם כל גם האחים שלו בצער. ודבר שני, גם גויים צריך להתחשב ודאי. וכל שכן שבאמת בזמן יוסף עדיין לא היה עם יהוד, זה לא היה יהוד. גם הם בעצמם היו בני נוח, אז עדיין הם לא שונים מכולם כל כך. על כל פנים התורה, חז"ל לומדים משמה שהאדם צריך להיות שותף עם הציבור בצרה שלהם, גם אם לא אין שום קשר ושייכות לצרה הזאת. אז אחרי שהבנו את העניין הזה, אומר הרב, מכאן תלמד שאנשים עושים דבר רע ומר, מה הם עושים? הוא אומר קודם כל, קצת אנשים או נשים. אז יש פה דבר ראשון, שגם אלה שעושים את זה הם נזהרים בכל העניין של הצניעות. הוא לא אומר פה אנשים ונשים, קצת אנשים או נשים. זאת אומרת, גם אלה שהם לא בסדר, עדיין הייתה הגבלה ושמירה על הצניעות, נזהרים מזה שלא יהיה ערבוביה ולא יהיו דברים לא טובים. ובכל זאת, יש להם דברים לא טובים אחרים. הם שמחים, כמו שהרב כותב, שמחת מרעות בלילי מוצאי שבת, ובשאר לילות, בפרט בלילות החורף. לילות החורף זה לילות ארוכים, בפרט בזמנם, שאנשים היו עובדים רק ביום, בחושך, אי אפשר לעבוד. אמנם כל זמן שהנר דולק אפשר עוד לתקן, כמו שידוע על הסנדלר ההוא, אבל לא כל עבודה אפשר לעשות לאור הנר. האנשים ברוב העבודות שלהם היו עבודות בשדה. בשדה אתה יכול לעבוד רק בשעות היום, שיש שעות, תלך עם נר לחרוש ולזרוע, לקצור, לא שייך כזה דבר. אז רוב העבודות שייכות דווקא ביום, בימות החורף, אדם כבר בארבע מקסימום, הוא גומר את העבודה. אם העבודה שלו רחוקה, אז בכלל הוא גומר, הוא צריך לבוא מהשדה לבית, עוד לחזור לפני החושך, אז הוא מגיע מאוד מוקדם. אז לילות החורף ארוכים מאוד, הלילה גם נגמר בשעה מאוחרת, היום הנץ, שעה 27 בערך, לא מוקדם בכלל, אז יש לאדם לילה ארוך ביותר. ולכן הם מנצלים את הלילות האלה בפרט, לעשות כל מיני מסיבות. זה נכון בכל הלילות, אבל הרב אומר, יותר מצוי במוצאי שבתות. עכשיו, מוצאי שבת, צריך לדעת שבאמת יש עניין לשמוח במוצאי שבת. יש לנו סעודה רביעית, אנחנו מובילים את המלכה, את שבת המלכה, כמו שבליל שבת מקבלים אותה, לך דודי לקראת קלה פן השבת נקבלה. ככה גם כשהיא הקלה יוצאת, הולכים ללוות אותה. יש עניין של שמחה במוצאי שבת. אבל השאלה זה שמחה. אם זה שמחה של מצווה, שאתה באמת מלווה את השבת בשירי קודש וכדומה, זה משהו אחר. עד כדי כך שיש כאלה מתירים במוצאי שבתות, בשלושת השבועות, לשמוע שירים במוצאי שבת. למה? כי זה עניין של מצווה. יש מתירים לגמרי, כבר ביום שישי אחרי ימי חצות, יש כבר הרבה מתירים. אבל גם מוצאי שבת יש כאלה מתירים, למעשה לא תופסים את זה, כי רוב האנשים באמת מוצאי שבת לא עושים את זה. דווקא מנצלים את השלושת השבועות האלה ליהנות מכל מהשירים, זה מוגזם את זה לא לעשות. אבל רואים עד כמה יש חשיבות ומעלה בזה שמקבלים את שמלווים את השבת המלכה גם ביציאתה. אז מוצאי שבת זה יפה מאוד לעשות שירי קודש, לעשות סעודת מצווה, בשמחה וטוב לבד, זה טוב מאוד. אבל כל זה כאשר הדברים נעשים בצורה ראויה. פה מה אומר הרב? מרבים בשמחה של הבל, שמחה של שטות, כל מיני בדיחות ועניינים כאלו ואחרים שאין בהם לא קדושה, לא תאורה ולא כלום. אוכלים ושותים ומנגנים ומשוררים, עד כאן זה בסדר, אבל שירי עגבים ושירי עקום. אם את השיר הוא שירי קדושה מצוין, למה לא? אבל שירי עגבים, שירי עקום, שירים של גויים, שירים שיש בהם פריצות ודברים בזויים, אם שרים בצורה כזאת, זה דבר נורא וחמור מאוד. עכשיו הרב אומר פה שיש פה שתי בעיות. קודם כל יש את הבעיה הראשונית. אוי להם, אומר הרב, אהה עליהם, הם יסבלו מזה מאוד. הוא אומר, בוודאי אין ספק שהשמחה שלהם תהפך לתוגה, לצער, ליגון. או בעולם הזה או בעולם הבא. לפעמים הקדוש ברוך הוא מחליט בעולם הזה להעניש. האדם הזה עשה דברים לא טובים, יש לו כנראה זכויות, הוא סובל בעולם הזה כדי שבעולם הבא יבוא נקי. לא כל אחד ראוי לזה, לא כל אחד זוכה לכך, ויש כאלה שיסבלו מזה בעולם הבא. ועם זאת הרב מסייג, אם לא ייתנו לב לשוב, תמיד צריך לדעת, גם אדם שעשה דברים קשים, דברים חמורים, דברים שכביכול אין, הוא עבר את כל הגבולות, אין ייאוש. תמיד אפשר לאדם לתקן, לחזור בתשובה, לסדר את הדברים ולנצל מכל צרה. בוודאי שאסור לאדם להיכנס לעבירות ואחר כך להגיד, כן, מה הבעיה? אחר כך אני אחזור בתשובה. חז"ל לימדו אותנו, האומר אחטא ואשוב, אחטא ואשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. אדם שאומר, אני אחטא, מה הבעיה? אחר כך אני אחזור בתשובה, השם יקבל אותי. הוא צודק שהשם יקבל אותו. אבל אין מספיקים בידו לעשות תשובה, מה הכוונה? לא מסייעים לו, לא עוזרים לו, לא נותנים לו דחיפה לחזור בתשובה. וכל בן אדם צריך את הדחיפה הזאת. בלי עזרה של הקדוש ברוך הוא, אדם לא מסוגל לעמוד מול היצר הרע, ולא מסוגל לחזור בתשובה בצורה איכותית ובצורה מושלמת. קשה מאוד לעשות את זה. אם הוא יתאמץ, השם יקבל אותו, אבל חסר לו את העזרה. איך כתוב? מי שבא להיטהר, מסייעין אותו. אדם שרוצה להתקדש, להיטהר, או לתקן דברים מעבר, או להוסיף עוד קדושה וטהרה, לא רק שנותנים לו אפשרות, אלא עוזרים לו. המשפט הוא כזה. הבא להיטמא, פותחין לו. הבא להיטהר, מסייעים בידו. מה הכוונה? אדם שבא לעשות דברים, דבר עבירה, אז השם לא מונע ממנו. יש בחירה לאדם, אתה רוצה להחליט להיות טוב, תהיה טוב, אתה רוצה להחליט אחרת, זה זכותך, ברור שיש אחר כך את העונש, אבל לא מונעים מן האדם, לא עוצרים בעדו. אז הבא להתאמה, פותחים לו, שלא יהיה פתח נעול שאין לו אפשרות, ואז הוא כבר לא נותנים לו שום אפשרות לעשות מה שהוא רוצה. לא, הדלת פתוחה, אתה רוצה, תפתח ותעשה מה שאתה רוצה. אבל לעומת זאת, אבל יתאר מסייעים בידו. לא רק נותנים לו פתח, אתה רוצה להתאר, יש דלת פתוחה, אתה יכול להיכנס. לא, מסייעים לו, עוזרים לו להתקרב להשם יותר ויותר. ולכן, מי שאומר אחטא ואשוב, הוא מפסיד את הסיוע הזה. וזה דבר מאוד משמעותי, כי בלי הסיוע קשה לאדם מאוד לחזור בתשובה, כי היצר הרע הוא חזק מאוד. הוא נלחם בחירוף נפש להכשיל את האדם ולמנוע ממנו את התשובה. אז לכן, האדם חייב את עזרתו של בורא עולם כדי לחזור בתשובה שלמה. על כל פנים, זה לפני שאדם חטא, מזהירים אותו, אל תחטא כדי לחזור בתשובה, כי זה כבר גורם לך מעצור שלא יעזרו לך משמיים לחזור בתשובה. אבל אדם שכבר נכשל, אדם שכבר טעה, עשה מה שעשה. אין דבר כזה להגיד, טוב, אני אבוד, כבר עשיתי את הכל עבירות, אני שמעתי שירים של גויים, שירים של רשעים, שירים פרוצים, הם נמצאים לי כל הזמן בראש. אז אני תקן על זה אבוד. אומר הרב, מה פתאום? תוך כדי שהרב מדבר עכשיו כמה זה רע, וכמה צריך להיזהר מלעשות את זה, תמיד חייב את הכוכבית הזאת. תדע לך, כל זה אם הוא לא יחזור בתשובה. אבל אם האדם יחזור, מה שיהיה, גם את העבירה הכי חמורה שהוא עשה, בורא עולם, מקבל בתשובה כל יהודי, בכל עניין ובכל מצב. אז לכן, טוב, בעזרת השם בשיעור הבא לפרט מה בדיוק העבירות שיש בזה, גם בעצם השירי העגבים, וגם בזה שאדם שמח יותר מדי מול כשבזמן שאנחנו עדיין אבלים על החורבן, אז זה נדבר בשיעור הבא. אבל הנקודה המרכזית שמסיים פה הרב, שהתשובה מתקבלת בכל מצב. בכל עניין, גם אדם ששמע דברים קשים, דברים אסורים וחמורים ביותר, בעולם מקבל אותו בתשובה. אם הוא יחזור בתשובה, יכופר לו, והשם לא יעניש אותו. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.